זה נושא, אני חושב, שהוא נושא ככה מאוד פיקנטי ומעניין לגבי התחלת. זה משהו גם כן שמצוי ואנחנו רואים אותו מעת לעת. אז נתחיל מהמעיל עצמו, ומתוך כך נגיע גם כן לזיהויי התחלת של ימינו. וכפי שאנחנו רואים, התורה באמת מצווה אותנו בפרשה שלנו על בגדים, בגדי הכהונה ובגדי הכהן גדול בפרט, ואומרת, ועשית את מעיל האפוד כליל תחלת במקור הראשון וכו' וכו'. הרמב״ם במקור השני מתאר בדיוק איך המעיל הזה היה נראה, ומי לנו כרמב״ם, כפי שכבר דיברנו על כך בעבר, שהוא מורנו ורבנו באופן כללי, והוא מורנו ורבנו באופן פרטי, ועוד יותר גם כן בענייני בית המקדש, כי רק הוא כמעט כתב בצורה מסודרת הלכות בית הבחירה, הלכות בגדי הכהונה. זה הרמב״ם, ולכן אנחנו תופסים אותו ויונקים ממנו את כל ההלכות של איך בעזרת השם במהרה בימינו ייבנה המקדש, איך נבנה אותו, איך ייראו הכלים שלנו, ומתוך כך גם בגדי הכהונה. אנקדוטה קצרה על הרמב״ם. הרמב״ם, ככה כותב החידה באחד הספרים שלו, שכשהרמב״ם מסיים לכתוב את משנה התורה, שזה חיבור יוצא דופן בכל רמה שהיא, אפשר להרצות על כך במשך שעות שלמות, על ייחודו של משנה התורה, על גדולתו של משנה התורה, על פסיקת ההלכה של הרמב״ם, וכשהוא מסיים לכתוב את זה, כנראה בערך 10 שנים לקח לו לעשות את זה, מתגלה אליו בלילה אבא שלו מימון, וליד אבא שלו מימון עומד שם מישהו עם הרבה אור על הפנים, עם זקן ארוך לבן, ככה כותב החידה בחלום של הרמב״ם. והרמב״ם שואל את אבא שלו, אבא, מי זה ניצב לידך? ואז אומר לו, זה משה רבנו. הוא בא להגיד לך שכוייך, כן, לקיים מה שנאמר, ממשה עד משה לא קם כמשה, ממשה עד משה לא קם כמשה. שמעתי פעם שני דברים מעניינים על הדבר הזה. קודם כל, הרב עובדיה פעם סיפר שהוא הלך, אני לא יודע אם סיפרתי לכם זה, אם כן אני מתנצל מראש, בכלל אם אני אומר דברים שאמרתי אז מכילה, אני מדבר גם בהרבה מקומות אז אני לא יודע איפה אמרתי מה אמרתי וכולי, לא זוכר, לא זוכר. אז בכל אופן, הרב עובדיה נסע פעם לספרד ויצרו לו, ארגנו לו פגישה עם המלך קרלוס הספרדי, כן? אז זה, והוא הגיע לשם, אמר לו, תגיד לי, שאל אותו המלך קרלוס, אמר לו, תגיד לי, אצלכם בארץ ישראל, כמה במחילה, כמה יש מבני אשכנז, כמה מבני ספרד? אז הרב אני אמר לו, זה בערך חצי חצי, פחות או יותר משהו כזה. אז אמר לו, מה? חצי מהיהודים בארץ ישראל הם נולדו בספרד? או יש להם, באו, הוא אומר, לא, אצלנו, לכל אחינו שמגיעים מכל הארצות, שהגיעו מתמן ומאלג'יר ומלוב וממרוקו ומכל המקומות, קוראים להם בני ספרד. אמר לו המלך קרלוס, למה קוראים להם בני ספרד? למה דווקא בני ספרד? מה קרה זה? הוא התלהב. אמר לו, תשמע, פה היה בתולדו חכם אחד גדול שכמעט אין כדוגמתו בחכמי היהודים. מי זה? רבי משה בן מימון. אפילו יש שם בית כנסת שלו, יש שם כל מיני פסלים ודברים שלו, כן? והוא, אנחנו, כל אחינו הספרדים, בדרך כלל הולכים הלכה כמותו. אז בגלל הנשר הגדול הזה, כולם קוראים בני ספרד. אז המלך קרלוס התלהם, אמר, איך זכתה ספרד, שהיה בה תלמיד חכם כזה גדול, שקראו לו הרמב״ם. זה סיפור אחד. מה? גירשה אותו, שהם התביישו, כי עכשיו מגיעים. בסדר, בסוף היהודים תמיד עולה קרנם למעלה, גם אם גרשים אותנו וכו'. סיפור שני על הרמב״ם. בארצות הברית לא הייתי שם לראות את זה, אבל ככה ראיתי וקראתי ושמעתי. יש שם בבית הנבחרים, כן, בכנסת שלהם, יש שם מקום שיש בו תבליטים של כאלה פסלים, נכון? פסלים שכל האנשים שעל בסיסם חוקקו ויסדו את החוקה האמריקאית. ויש שם שני יהודים, מוישה ומוישה, משה רבנו והרמב״ם הנשר הגדול. ממשה עד משה לא קם כמשה. אז באמת אם יש לנו על מישהו להתעלות בו, הרמב״ם זה באמת גברא רב רבי בעניין הזה. והוא כותב לנו בדיוק איך המעיל הזה היה עשוי, וכשאנחנו קוראים איך המעיל היה עשוי, אי אפשר שלא להסתכל על הציצית שיש לכולן. בסדר? אגב, אני נמצא מדי פעם בבית מדרש בירושלים, שיש שם איזושהי קהילה שהיא לקחה על עצמה להכין ציציות. עד היום הם הכינו כבר קרוב ל-60,000 ציציות, יש שם, כן? ושלחו אותם לצהל, והטירוף שיש בצבא סביב ציציות, זה לא משנה אנשים עם כיפה, בלי כיפה, אתה רואה גם סרטונים מאז, החיינים, פתאום הציצית יוצאת להם. עכשיו לא כולם שם עם כיפות, אפילו גויים מבקשים ללכת עם הציצית, אפילו דרוזים, כן, מבקשים, כולם, זה משהו שהוא, כן? והמעיל, לפי הרמב״ם לפחות, היה נראה מבחינת המבנה שלו בדיוק כמו ציצית. כמו שאומר הרמב״ם, המעיל כולו תכלת וכו', אין לו בית יד, כלומר אין לו שרבולים, כמו הציצית, אלא נחלק לשתי כנפיים, כלומר קדימה יורד, אחורה יורד, בסדר? ויש לו רק סגור, מסוף הגרון עד למטה, כן, סגור, אינו מחובר, אלא כנגד כל הגרון בלבד, היה לו ממש כמו הציצית שלנו, והיה יורד למטה. האם לפיכך שמו ציצית במעיל? לרוב השיטות לא. למה לא? כי בגד של קודש פטור מציצית. רק בגד שהוא שלך חייב, אבל הבגד הזה אמנם הכהן היה משתמש בו, אבל הוא לא היה נחשב לשלו. ברגע שהיו מחליפים כהן גדול, הוא לא יכול להגיד, טוב, תשמע, כמו הראשון לציון, נכון? הראשון לציון, כל מי שהיה הראשון לציון, הולך, ממשיך, הולך, אם זה, זה לא, כהן גדול לא הולך ככה. ברגע שהוא ירד מכהונתו, היה צריך לתת את זה למישהו.
אז היה רק מעיל לכהן גדול, אז מה היה לו לובש?
המחליף, כל עוד הוא לא החליף, הוא היה יושב רגיל, כמו כהן אדיוט.
הכהן מעיל, והיה המחליף כן נכנס. אז מה
היו שום בגד הישן? לא, או שהיו נותנים לו אם היה מתאים לו, או שהיו מצרים את זה לעמידה שלו. אז היו מכינים, היו כמה בגדים. גם אם היה נקרא בגד או משהו כזה, היו גם כמה כלים. כן, היו כמה מנורות, היו כמה שולחנות. למקרה, אז גם פה...
זאת אומרת, היה מעיל
בעצם אחד. יכול להיות שהיו כמה. עשו, כן, להחלפה.
אז מה זה לא יקרה? אז
איך זה יקרה?
מי אחראי על זה? הכהן?
כן. שלא יתפס לו, שלא יקרא אותו, שלא מישהו יתפוס את זה. כל מיני דרכים. כולנו יודעים שנקראו מעילים בהיסטוריה של עם ישראל, והמעילים האלה, כמו שאול שקורא את המעיל של שמואל, נכון, מסמל הרבה דברים. אז קריאה של מעיל זה לא דבר של מה בכך, והנה אנחנו רואים גם שזה מסמל משהו של מלכות. חלק מבגדי הכהונה גם כן, למשל תציץ, אני לא יודע אם אתה מעיל, המעיל זה בעיה, כי להשיג כמות כל כך גדולה של תכלת כפי שנראה, זה מאוד מאוד קשה, אבל חלק מהבגדים גם כן עושים אותם, ולכן המעיל הוא דומה מאוד לציצית, אחד במבנה שלו. בית הוא היה עשוי כולו תכלת, ובציצית שלנו גם כן יש ציווי לשים תכלת, אבל הכתב והקבלה, שזה רבי יעקב צבי מקולנברג, שהוא פרשן שחי לפני בערך 150 שנה, הוא נותן הסבר נוסף בדמיון שבין הציצית לבין המעיל. ובמעיל למטה היו פעמונים, כמה? 72 פעמונים, 36 מקדימה, 36 מאחורה, הוא היה הולך, היו שומעים אותו הרבה יותר מספר תורה. למה היו הפעמונים האלה? אפשר לומר, תארו לכם, זה כמו להבדיל, כן? אבל ככה כדי לתפוס, בווייז, אתה אומר לך, יש משטרה. המשטרה, יש פה משטרה, אתה נוסע לאט, אתה נרגע. אז כל הכהנים שהיו בבית מקדש, היו שומעים מרחוק את הפעמונים, בואו, חבר'ה, להיזגל, אפשר לחשוב ככה, אבל הוא לוקח את זה לעולם אחר. הפעמונים זה לא בשביל אחרים, אלא בשביל עצמו. למה? כדי שהוא יתעורר למחשבה על גדולתו ועל חשיבותו, ותמיד יזכור על מעלתו הרמה, ולא יתאה ולא יתבלבל. ובמובן הזה אומר הכתב והקבלה, כמו שהציצית התפקיד שלה להזכיר לנו שיש לנו שמיים מלמעלה ושמסתכלים עלינו מלמעלה, ככה לא הספיק הציצית לכהן, אלא היה צריך תוספת זיכרון על ידי הפעמונים שהיו לו. את אחד מהפעמונים האלה כנראה מצאו לפני כמה שנים בירושלים בחפירות, באזור עיר דוד, יש לכם פה תמונה של הפעמון, בסדר? של הפעמון שמצאו אותו, זה פלא פלאים, פלא פלאים, כנראה הפעמון שהיה תלוי על המעי של הכהן הגדול. כן, זה נמצא שם. ואפילו עושים, לא במוזיאון, אני חושב בעיר, לא יודע, אולי במוזיאון, בעיר דוד. להפך, דווקא ביום כיפור היה לו בגדי לבן, כן? אז אולי לא היה לו את זה. כן, אבל כשיש את קודש קודשים לא צריך נראה לי פעמונים כדי להיזהר, אבל העניין לזיכרון זה דווקא ביומיום, שאתה זורם והחיים מתקנים, בכל זאת הוא צריך לעשות את הזיכרון הזה. אז הנה יש לנו דמיון לציצית גם כן מבחינה רעיונית ומחשבתית. והשאלה היא בעצם, כפי שאנחנו רואים במקום רביעי, מה העניין של התחלת אצלנו? אומרת הגמרא במסרת מנחות, עניינה של התחלת, תניה היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תחלת מכל מיני צבעונים? למה דווקא התחלת? אז תראו, הוא היה דומה לציצית, היה לו פעמונים שהתפקיד שלהם זיכרון כמו התכלת, אבל התכלת כמובן, כדי להזכיר לנו, התכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד, שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר, כלומר שעל ידי התכלת אנחנו צריכים להיזכר בקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, כתוב, כמים הפנים לפנים, נכון? כן לב האדם לאדם. שאלו את הגאון מווילנה, למה כתוב כמים הפנים לפנים? הרי לכאורה מים הם לא מראים לך השתקפות. מתי מים מראים לך השתקפות? רק שיש להם, נגיד את השמיים מלמעלה, ואז יש לך משהו שיוצר השתקפות. אם אתה תסתכל על בקבוק של מים, אתה תראה את עצמך חזרה, אתה לא תראה את עצמך. לעומת זאת, ביין, נכון, יין, אם אתה מסתכל על יין, כמו בהבדלה, קידוש וכדומה, אתה רואה את עצמך, שאלו את הגאון מווילנה, למה כתוב כמים הפנים לפנים, ולא כיין הפנים לפנים? בסדר? אז הוא אמר, בגלל שביין יש תוספת של האות וו, תוספת של האות וו. אמרו לו, כבוד הרב, הגאון מווילנה, איפה יש אות וו ביין? מה? יוין, יוין, בגלל, ניקה ליידיש, כן, ויין, אולי ויין, כן, שאלו אותו, איפה יש את האות וו ביין? אמר להם, תראו, במים, תוכו כברו. מה זה תוכו כברו? תכתבו את האות מם במילוי. איך כותבים מם? שני ממים, מם, נכון? הפנים והחוץ אותו דבר. יוד, תכתבו יוד במילוי, יוד וו דלת, כן, כולם, יוד וו דלת. יוד כמה זה בגימטריה? 10. וו דלת בגימטריה כמה זה? 10. ויש עוד מם 40 ו-40, התוכו כברו. אבל ביין זה לא אותו דבר. יש לך יוד ויוד, נכון? שזה אותו דבר, אבל אז יש לך תאות נון. מה יש בנון? נון וו נון. יש וו מיותרת, כלומר אין תוכו כברו. כשאתה רוצה להתחבר למישהו כמים הפנים לב האדם לאדם, אתה צריך להיות איתו כנה, אתה צריך להיות איתו במילוי אמיתי, תוכחה כברכה, לא לעשות משחקים, ואז לב האדם ייפתח וגם כן הוא יחזיר לך טובה. אבל אם אתה עושה רק דברים מן החוץ, אבל בפנים יש לך טינה אליו, אתה משחק כל מיני משחקים, אז לא ייפתח הלב שלו כלפיך. ככה אמר הגאון מווילנה. אז הים הוא דומה לרקיע בגלל ההשתקפות שבאה מלמעלה, וככה נזכרים בשמיים, וזה עניין התחלת. עכשיו השאלה היא, איך מזהים היום את התחלת? ויש לנו גמרות, מקור שנכתב לפני בערך 1700 שנה, שאומר לנו בדיוק מאיזה חילזון מוציאים את התחלת. ואומרת הגמרה, שמה בהמשך במסכת מנחות. אגב, אם דיברנו על הרמב"ם, תראו פלא פלאים. אם היינו עושים פה סקר, בסדר? לא נעשה אותו, כדי שלא לפגוע חס ושלום, אבל היינו שואלים אנשים, זה כולם היהודים לענות השאלה הזאת, האם בשס יש מסכת ציצית? יש כזה מסכת שקוראים לו מסכת ציצית בשס. יש מסכת כזאת? לא. בסדר? כולם יודעים, אין מסכת ציצית. בכל 60 המסכתות שיש, אין מסכת ציצית. האם יש מסכת... יש מסכת תפילין? אין מסכת תפילין. לא, אבל זה מצוות חשובות. אז איפה זה מופיע? איפה זה מופיע בשס? במסכת מנחות. מה עשה הרמב״ם? הרמב״ם אמר, יגיע דור שיהיו יהודים כשרים וטובים שירצו ללמוד תורה. אבל איך הם ידעו שבמסכת מנחות פרק רביעי יש פרק שנקרא פרק התחלת, שעוסק בדיני ציצית ודיני תפילין וזה? לא ידעו כולם. מה אני אעשה, אומר הרמב״ם? נכתוב ספר הלכה שהוא לא כמו שהיה עד אז, שההלכות היו רק בסוף מסכת. בסדר? איפה תמצאו בראש הלכות תפילין? בראש על מסכת מנחות. ואיפה תמצאו ברבנו יצחק אלפסי בריף הלכות תפילין? בסוף מסכת מנחות. אבל אני לא יודע שזה שם. צריך לענות עכשיו, שאלו אותך שאלה, לך תתחיל לחפש בכל השאלה, להתחיל, אין לך עד מחשבים. בא המחשב, אמר למוח, שב. אבל עד שהגיע, אי אפשר, אתה מחפש, מחפש, חפש, קשה למצוא. לפני שהרבה שנים, שזכיתי ללכת, להתמנות להיות רב של קהילה בירושלים, אז אמרו לי, טוב, תשמע, הכל יש לך זמן לתת תשובות, שואלים לך שאלה בהלכות שבת, אם אתה לא יודע, אתה יכול להגיד, תן לי שנייה לחשוב על זה, ללכת וזה, אבל יש נושא אחד שבו חייבים לשלוף ישר תשובה. באיזה שאלות?
כשרות.
מה? כשרות, לא, מה? מה דין המחבת? עשר דקות קבל תשובה. כן, אבל מה? כן, אבל תפילין, אתם יודעים מה? הלכות קריאה בתורה. נפסל לספר תורה. עכשיו זה, יש בזה, מי מברך, רגע, חכו שנייה, מה חכו שנייה? אנשים באמצע תפילה, זה צריך לפסוק במקום. אבל אם אדם לא יודע איפה זה נמצא, בא הנשר הגדול הרמב״ם, ואמר אני כבר לא מסדר את ההלכות בסוף המסכתות כמו כולם, אלא חידש חידוש, אני יוצר מה שמכונה קודיפיקציה. אני מייצר סדר משלי לפי נושאים, וככה אנשים ידעו איפה לפתוח ואיפה לחפש את ההלכות, ומשם התחיל הסדר שכבר כולנו רגילים אליו. כשאתה פותח ספר הלכה, אתה רואה הלכות ברכות, פותח לפי פרקים, מוצא את השאלה, אתה רואה הלכות תפילין, ככה רגילים. אבל אילולא לפני 800 פלוס שנה הרמב״ם עושה את זה, עוד היינו עכשיו מתחילת השיעור מחפשים איפה נמצא הלכות תפילין ומצווה, טוב, בציצית. אומר מה? היו, בגוגל. בסדר, מי שזכה להיות כמו הרב עובדיה זכה, אבל לא כולנו הגענו לכר סולם. אומרת הגמרא שמה בפרק התחלת, מי הוא החילזון של התחלת? החילזון גופו דומה לים, והסימני זיהוי האלה הם חשובים. למה הם חשובים? כי על ידם נדע איך למצוא את התחלת בימינו. אז הגוף שלו דומה לים, במקור הרביעי, בריאתו דומה לדג, במה שהוא צריך להיות דומה לדג, עולה 1-70 שנה, כלומר זה משהו שצריך להיות מה? נדיר, נדיר, בסדר? ובדמו צובין את התחלת, ולפיכך דמיו יקרים. מוסיף הרמב״ם, שגם הוא, כפי שאמרנו, הוא זה שיגיד לנו, כי ההלכות האחרות, השולחן ערוך לא מתייחס לכך, אז הוא אומר לנו עוד סימנים שיש, שם אומר הרמב״ם, במקור החמישי, בהלכות ציצית, אחר כך מביאים דם של חילזון, והוא דג שדומה אינו לעין התחלת, דמו שחור כדיו, וביער המלח הוא מצוי, ונותנים את הדם שלו לסיר, ליורה, עם עוד סממנים, ושמים שם את הצמר, וככה יוצא לנו התחלת של הציצי. בסדר? מצוין. קושיה ראשונה על הרמב״ם שכולם פה מקשים.
ים המלח.
ים המלח. אני לא יודע, אותי הגננת לימדה שים המלח קוראים לו גם ים ים המוות. למה ים המוות? אין, לא מצאו בו שום דבר. וזה איך יכול להיות שאומר לנו הרמב״ם שבים המלח נמצא החילזון? בסדר, זה קושיה ראשונה. אנחנו הראשונים שהקשינו אותה, הרבה פרשנים הקשו אותה כמו באר יהודה במקור השישי, אבל הוא הולך ממקום אחר. יש לו קושיה גם מצד הזיהוי, כי הגמרא במסכת מגילה בדף ו שמופיעה לפניכם במקור השביעי אומרת שאחד הדברים שנתנו לזבולון כפיצוי על זה שהנחלה שלו לא הייתה איי איי איי, כי היה לו שם הרבה גבעות וערים וכל מיני דברים כאלה, והוא לא יכל לעשות שטחי חקלאות ולא יכל לבנות נדלה, לא פעם לא היה כמו היום שאפשר לשטח קרקע בקלות, אז הוא בא בטרוי על הקדוש ברוך הוא ואמר למה כולם קיבלו נחלות טובות ואני לא קיבלתי? אמרו לו זבולון, אתה על חוף הים, אל תדאג, יהיה לך משהו שלאף אחד לא יהיה וכולם יצטרכו לך. מה זה הדבר הזה? התחלת. עכשיו איפה הנחלה של זבולון? אזור חיפה. זבולון לחוף ימים ישכון, היה לו נמל ולא נמל בים המלח. אז מקשה פה ספר באר יהודה על הרמב"ם ואומר עזבו רגע ים המלח לים המלח, איך זה מסתדר עם ים המלח מבחינה גיאוגרפית אם הבטיחו את זה לזבולון שהוא בכלל ליד הים התיכון?
לא, אני חושב
שהתירוץ הוא פשוט. נו, התירוץ פשוט ש? התירוץ
הוא פשוט, שים המלח זה לא ההגדרה של ים המלח שאנחנו קוראים.
נכון.
אני מתכוון להגיד, ים
מלוע,
מימן מלוכי
לאפוקי, להוציא, למשל
הכינרת,
בדיוק. כנראה שאין המשמעות היא, וכפי שמובא פה בדברי ירמיהו במקור השמיני, תסתכלו בבקשה בתוכו, אבל לא ידעתי מנהלן לרבנו שבים המלח הוא מצוי, ולהפוך נודע שלא נמצא שום דבר חי, רואים במקור השמיני, ושהדגים אשר יבואו שם דרך הירדן ימותו שם במועם, כן? יש איזשהו שיר יפה על ההבדל בין הכינרת לים המלח, מכירים את זה? כן, מאוד מאוד יפה. למה ים המלח הוא ים המוות, זה כל כך אמיתי, והכינרת זה ים של חיים, בסדר? ים המלח זה המקום הכי נמוך בעולם, בסדר? הוא לא נותן לאף אחד מים, הם יורדים, בסדר? מי שהכי למטה הוא רק מקבל, הוא לא נותן. לעומת זאת הכינרת יחסית לים המלח היא גבוהה, היא נותנת, היא משפיעה לכל האזור מסביב, היא נותנת מים. זה הנכון, כולנו אוהבים את הכינרת. מה? השנה עוד יותר זכינו, בעזרת השם יפתחו את סכר דגניה, בעזרת השם גם כן. מי שנותן חי, מי שכל הזמן עסוק רק בלהשיג ולקבל בלי להשפיע החוצה, אתם תמשיכו, בסדר? אבל ים המלח אומר, זה לא ים המלח, אלא אולי דג זה נמצא בים, אשר מימיו מלוכים, כמו הים הגדול. הכוונה לים התיכון, ואז גם זה הגיוני עם ים המלח, גם מסתדר עם זבולון, ושלום על ישראל, טוב. השאלה היא, איך אנחנו מזהים היום את התחלת, ולכן אני רוצה לומר, לתת כמה אפשרויות שמופיעות היום. יש הרבה עוד שניסו למצוא ככה וכך, אבל כיום פחות או יותר יש ג' גישות, שלוש גישות עיקריות, מהו התחלת שיש היום. ונתחיל קודם כל עם שיטת האדמור מרזין, תלמיד חכם עצור שחי לפני בערך 120 שנה, והוא מאוד מאוד חקר את הנושא הזה ולמד אותו היטב, והוא הגיע לידי מסקנה שחילזון התחלת שעליו מדובר זה היצור שנמצא פה מצד שמאל שלכם בתמונה הראשונה, כן, הדבר הזה שהוא נקרא דיונון הרוקחין, בסדר? מה הבעיה המרכזית עם זה שקודם כל לפני שאנחנו מתחילים לחשוב רגע, דיונון הרוקחין זה לא חילזון. קודם כל זה לא חילזון, בסדר? זה סוג של לג, אפשר להגיד, אולי התכוונו לזה, אבל קודם כל בפשט הכי פשוט כתוב שהחילזון זהו כך וכך, זה לא חילזון, טוב. אבל יש עוד משהו שבגללו דחו את השיטה שלו. קודם כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מצוי, הדיונון הזה הוא מאוד מצוי, ואנחנו רואים שהתחלת צריכה להיות דבר נדיר שעולה 1 ל-70 שנה. כנראה ש-1 ל-70 שנה זה לא ביטוי שבאמת פעם ב-70 שנה הוא עולה, אלא ביטוי למשהו שמסמל נדירות, בסדר? משהו שהוא לא רגיל אלא נדיר. תנו לי עוד דוגמה שמופיעה במשניות או בגמרות של 1 ל-70 שנה, וברור שאין הכוונה דווקא ל-70 שנה אלא תדירות. או בדיוק, סנהדרין, סנהדרין, נכון? סנהדרין, איזה סנהדרין קטלנית, אחת זאת שורית 1 ל-70 שנה, בסדר? שהיו מביאים עדים והיו הורגים בן אדם, אז מאמת וכי ישבו שם עם סטופר וחיכו רגע 70 שנה, ובינתיים 70 שנה אנשים חגגו, עשו מה שהם רוצים, וזה אמרו עדיין, גם 70 שנה של התבלבל, גם הוא גם לפני כן בלשצר, אבל בכל אופן כנראה שזה ביטוי למשהו נדיר יחסית, וגם פה, אבל זה היה מאוד מאוד מצוי. אז זה קושי הנושא. ודבר שני, שהוא הצליח להפיק מזה תחלת רק בשילוב של חומרים כימיים, שאם היו מוסיפים אותם גם כן לסוגים שונים של דם, גם זה היה מפיק תחלת. כן? אז לכן בגלל הדבר הזה בעצם אומרים זה לא חילזון התחלת. החסידים שלו הלכו, קנו, השקיעו הרבה, ובסוף התברר שכנראה זה לא זה. שמה?
לא, הרמב״ם בסעיף 5 אומר את זה, שנותנים את הדם ליורה.
כן, נכון, שמים עוד דברים, נכון, נכון. אבל, ברור, אבל צריך, זה לא יכול להיות שזה שייך לזה, כי עם החומרים הכימיים שהוא צירף, כל הדם, כל דם יוצר תחלת, כמעט כל דם. פה מדובר על משהו שרק עם הדם של התחלת הוא יוצר את הצבע הזה. זה נכון. לא, אז הנה, התחלת היא לא מעכבת את הלבן. התחלת לא מעכבת הלבן. זה שתי מצוות נפרדות, בסדר? שתי מצוות נפרדות, שהן לא תלויות אחת בשנייה, ואם אין לך, כמו אגב תפילין של יד ותפילין של ראש. אם אדם אין לו תפילין של יד, יכול להניח תפילין של ראש? בוודאי. זה שתי מצוות נפרדות. אנחנו מקיימים את שתיהן, ואם יש לנו אפשרות כך, מצוין. אבל אם אדם יש לו רק תפילין של יד, או רק תפילין של ראש, או במחילה, אם אין לו אפשרות להניח על הידיים, הוא מניח על הראש, והוא מקיים מצווה אחת. אז זה מצוות שהן לא מעכבות אחת את השנייה. הסבר שני של הרב הרצוג. הרב הרצוג, הוא אמר, טוב, לא יכול להיות שזה דיונון או משהו כזה, זה חייב להיות חילזון, והוא, זה שחור לבן, בסדר? אבל פה אתם רואים את התמונה השנייה הזאת, זה איזה חילזון שנקרא סגולית, והוא אמר שזה החילזון שהוא הצליח להפיק ממנו את התחלת, אבל הקשו עליו כמה קושיות. קודם כל, החילזון הזה הוא בכלל לא נמצא בתוך המים, אלא הוא בעיקר צף מלמעלה, הוא לא שוחה בפנים, וכתוב, מדבר שדיברנו על זבולון, הברכה שמברכת אותו התורה, כתוב ספוני תמוני חול, שהוא צריך כנראה להיות תמון בחול, תמון בתוך האדמה פנימה, והוא היה צף. בסדר, זה קושייה ראשונה. קושייה שנייה, והיא הקושייה הכי חזקה על הרב הרצוג, שהצבע הזה שלדעתו זה התחלת, הוא היה יורד בקלות. היית מחבס את הציצית, היה יורד לך התחלת. והרי הגמרא אומרת במקור התשיעי שנמצא לפניכם, במקור התשיעי שלא קראנו אותו, התחלת האמורה בציצית, סליחה, הרמה אומרת, צריך שתהיה צביעתה, צביעה ידועה שעומדת ביופיה ולא תשתנה. אז לא יכול להיות שכל כביסה אני אצטרך מחדש לצבוע את זה. ומה שהוא מצא זה משהו כזה שהוא יורד בקלות, ולכן השיטה שלו גם כן, הרב הרצוג שעסק בזה רבות, לרוב הפוסקים של ימינו היא נדחתה, והיום התחלת המצויה, שאתם רואים בציציות וזה, זה מה שמכונה ארגמון כהי קוצים. זה התמונה האחרונה, זה חילזון, יש לו מבחוץ קוצים, בסדר? קשה מאוד מאוד למצוא אותו, כי הוא טמון באדמה פנימה, בסדר? צריך יורדים צוללנים למצוא אותו, הוא מתחבא בתוך האדמה, הוא ממש מקיים ספוני תמוני חול, הוא נדיר וקשה למציאה, ולכן אפילו בימינו עם כל הטכנולוגיות וכל הצוללנים, ולא צריך להגיד לכם שאם היום זה יקר, בוודאי שפעם זה היה הרבה יותר יקר לצלול ולמצוא אותו, בסדר? והצליחו? אני לא יודע. אני לא יודע אם הצליחו. אני מניח שאם זה היה בקלות שאפשר, אז כבר התחלת הייתה הרבה יותר זולה, אבל היום יחסית היא יקרה. אבל יש פה כמה קושיות עליו, כן? בואו ננסה לתרץ אותם. קודם כל ראינו שצריך להיות גופו דומה לים, והצבע שלו לא דומה לים. הצבע שלו הוא צבע אפרורי כזה, יותר דומה לחול, יותר דומה לאבנים. לא, הרמב"ם אומר, הגמרא אפילו אומרת, נכון? גופו דומה לים, ככה מתחילה הגמרא במקור רביעית, תנו רבנן, גופו דומה לים, על זה מתרצים, דומה לים אין הכוונה למים, אלא לקרקעית הים, ובאמת הוא מאוד דומה לצבע של קרקעית הים, וזה מוסיף על הקושי למצוא אותו, כי הוא מסתבר שבצורה מאוד מאוד משמעותית וטובה, זה חלק מהסברה שלו, ולכן הוא דומה לים במובן הזה, בסדר? לגבי אחת ל-70 שנה, שזה גם קושייה, שהוא לא עולה רק אחת ל-70 שנה, אבל כבר הסברנו את הדבר הזה, שאין פה ביטוי של זמן קבוע, אלא משהו שהוא נדיר ובאמת קשה מאוד למצוא אותו, ובריאתו דומה לדג, הוא לא דומה לדג, אין הכוונה היא שהוא צריך להיות פיזי דומה לדג, אלא שהוא מתנהג כמו דג. מה זה דג?
חי במים.
חי במים, כן? כן? נכון, נכון. גם כן. נכון, זה לא זבולון, אבל זה, ובאמת מביאים ומפיקים. מה?
איפה היה במשכן את התחל?
הם צדו אותו, הם מצאו, הם מצאו. בים, מה זאת אומרת? באקו מצאו מלא מלא. הלכו לאקו להביא, לא היו, אבל הלכו להביא. הביאו דברים וצדו ומצאו באיזושהי גבעה באזור אקו הרבה מאוד קונכיות שבורות, קונכיות שבורות של ארגמון כהי הקוצים, וזה מאוד מאוד מחזק את הזיהוי הזה. בסדר? אז זה המקום, זה חלק מההתקדמות שלנו בעזרת השם לקראת בניית המקדש, ואז זה מה שיש היום. מי שרוצה ללכת עם חלט, זה הארגמון כהי הקוצים, זה גם מה שמוכרים היום בחנויות וכל העמותות, עמותת פתיל תחלט וזה, הם מביאים את ארגמון כהי הקוצים. בסדר? יש בזה היום מחלוקת מאוד גדולה בין פוסקי הדור, יש רבים שהולכים עם תחלט, אבל רוב הפוסקים עדיין לא, כי הזיהו לא ודאי, ואם הזיהו לא ודאי, יכול להיות שיש פה איזשהו, יכול להיות, גם מסוים, כי הציצית צריכה להיות בצבע של הבגד, הפתילות. אתה יכול לעשות למשל פתיל בצבע ירוק, אם הבגד שלך הוא ירוק. אלא אם כן זה תחלת. תחלת אפשר בכל זה. ואם אתה לא מזהה נכון את התחלת, וצבעת את הפתיל בצבע שהוא לא בדיוק התחלת של המקראית, אז יכול להיות שזה קצת פגם במצוות הציצית שלך, ולכן יש בזה מחלוקת גדולה למעשה. כנראה זה אחד הדברים שבעזרת השם, כשיבוא משיח צדקנו, אז הוא יברר לנו כמו עוד הרבה דברים שאליהם אנחנו מצפים. פרשת השבוע, אפשר? יש זמן עד... מתי? 24. יש זמן, בנחת, אפשר ללכת לישון. טוב, אז פרשת השבוע, פרשת תצווה. מה מיוחד בפרשת תצווה שאין בכל הפרשות מאז שנולד משה רבנו? אין את השם של משה רבנו, נכון, אין את השם של משה רבנו, כולם יודעים את זה. מפרשת שמות שבה נולד משה רבנו, השם שלו חוזר ומופיע בכל התורה כולה, השם שמופיע הכי הרבה. יש גמרא במסכת מגילה, גמרא מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת, שמנסה לברר על כל מיני אנשים איפה הם מופיעים בתורה. אסתר מן התורה מניין, מה אומר? ואנוכי? אסתר אסתיר. מרדכי מן התורה מניין, אה? מרדכי, נכון? ומה היא שואלת גם על מי? משה מן התורה מניין. תודה. איפה מישהו, עכשיו נראה מי יענה ראשון, איפה מופיע משה רבנו בתורה?
איפה לא?
איפה לא? מה זה השאלה המוזרה הזאת? על מרדכי שלא מופיע אני מבין, על אסתר, אבל על מוישה אתה אומר איפה מופיע, ולא רק זה, התירוץ הוא עוד יותר מוזר. במקום לכתוב הידבר השם אל מוישה לאמור, אומר לנו שכתוב בשגם ובשר, בשגם בגימטריה משה, נכון? יש לנו שין, נכון? יש לנו מם, ויש לנו בית וגימל. בית וגימל מה זה? היי, מכירים את התנא שקראו לו בן בג בג? מי זה? למה קראו לו בן בג בג? היה אחד בן הרי, אחד בן בג בג. זה נשמע כמו שני לוחמים ש... למה קראו להם ככה? הם היו בני גרים, ובגלל שהם התגיירו, אז הם חיפשו איזה שם מיוחד, כי גר יכול לבחור שם. גם היום, מי שהיה בבית דין עם גרים, אומרים לו, איך אתה רוצה שיקראו לך? אתה יכול לבחור שם. אז הוא קרא לעצמו בן היי, למה? כי היי היי זה שרה ואברהם, ובן שרה ובן אברהם שהוסיפו להם את ההי. בא חבר שלו אחריו, נכנס לבית הדין, אמרו לו, איך אתה רוצה שיקראו לך? אז הוא אמר, רגע, איך הוא קרא לעצמו בן היי? וואי, איזה שם יפה זה בן היי, אבל זה שם כל כך חריג ומוזר, שאם יקראו גם לי ככה אנחנו נתבלבל. אז מה הוא החליט לקרוא לעצמו? בן בג בג, כי בג, מה זה בג בגימטריה? היי, ככה אומר תוספות, בסדר, גם בן גרים, בן גרים גם יכול להיות, בכל אופן. והם זכו להיכנס להיות תנאים, נכון? בן בג בג אומר הפוך בהפוך בדיקו לבא. אז מוישה רבנו בשגם ובשר, למה אומרים לנו את זה? למה ככה? ללמד אותנו שעם ישראל מאמין בכך שהקדושה נמצאת בתוך הבשר, בתוך החומר. וגם המנהיג הגדול של העם היהודי, בשונה מדתות אחרות ותפיסות עולם אחרות, שמדברים על איזושהי קונסטלציה מוזרה שנולד ולא נולד וכן פה ולא פה ומן השמיים וזה, נולד בשר ודם, וגם הוא היה בשר ודם, בקדושה אדירה שאין כדוגמתה. בשגם הוא בשר, תדע לך, ואפשר לקדש את החומר ואפשר לקדש את הבשר. ומוישה רבנו לא מופיע בפרשת תצווה. למה דווקא פרשת תצווה הוא לא מופיע בה? או זין הדר, עכשיו זה התירוץ הרגיל, זה תירוץ זה, אבל הבעיה היא שהשנה זה לא עובד. כל השנים כולם זה עובד, שתמיד יוצא שזין הדר יוצא באמצע השבוע שפרשת תצווה, אבל מה נעשה שפעם בכמה שנים יוצא פרשה כזאת שזין הדר נכנס צד לפני כן? מתי היה זין הדר? ביום שישי שעבר, במחילה, ערב פרשת שבת קודש, פרשת תרומה. אז זה לא מסתדר לומר שבגלל שיש כבר הילולה למוישה רבנו, לא הזכירו אותו. ואגב, למה הוא לא מוזכר? אז אומר המדרש בתחילת הפרשה שלנו, כי הוא אמר, ואם עין מכן אינה מספרך, אז מחקו אותו. אבל אני רוצה לתת הסבר אחר לסיום. למה מוישה רבנו לא מופיע בפרשה הזאת? כי הוא רוצה להחזיר טובה לאחיו האהוב. מי זה אחיו האהוב? אהרון הכהן. כתוב ביציאת מצרים, שכשמשה רבנו הולך למדיין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזור. אומר משה רבנו, אני אחזור להיות המנהיג? מי מתאים להיות יותר ממני מנהיג? אח שלי הגדול, הוא גדול ממני, והוא שם היה במצרים בכל השיעבוד. אני אאוטסיידר, אני באתי מבחוץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, לא רק זה, אלא הוא יקבל אותך בשמחה ובחברה ורעך ושמח בליבו. אומרת הגמרא במסכת שבת, בעבור זה שרעך ושמח בליבו, זכה שמה יהיה ליבו? חושן המשפט על ליבו. איפה כתוב בחושן המשפט? פרשת שבת. אומר רבי רבנו, אני צריך להחזיר לו כבוד, אני צריך להחזיר לו אהבה, צריך אהבת אחים, צריך כבוד הדדי, צריך קרבה. ולכן בפרשה הזאת, מכל הפרשות, אני הולך לצד, אני לא שם את עצמי, אני לא יוזכר בה, כדי להגדיל את שמו של אח שלי אהוב אהרון הכהן, שזכה בפרשה הזאת לחושן המשפט על ליבו, בגלל האהבה שהוא גילה אליי. ומכאן אנחנו נאמר לעצמנו, אבל זה ואתה זה, ומכאן נלמד על אהבת האחים ועל אהבת ישראל שנדרשת תמיד בכל שלב ושלב. ומתוך כך בעזרת השם שנזכה לישועת השם עלינו, להצלחה גדולה במלחמה, הצלחת החיילים, לרפואת החולים ולהשבתם של כל החטופים. רבי חנניה בן הקשה.